103 FM. עכשיו בדיגיטל של 103 FM. היינו שם עם איתן כבל וברק סרי.
שלום איתן, מה שלומך? ברוך הבא, פודקאסט ראשון של שנינו לקראת מערכת הבחירות הממשמשת ובאה, והחלטנו בהחלטה משותפת, לא בגלל שאני צמחתי בליכוד ואתה מפייניק, החלטנו לתת הכבוד למפלגת הליכוד, המפלגה הגדולה ביותר, מה שאני קורא כמעט מפלגת העם. אנחנו נדבר עליה היום, יש המון 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 מה לדבר על הליכוד, אתה יודע, מה שנקרא תקצר העירייה, וזה תמיד מעניין כי אני רואה במה שקורה עם הליכוד, בעיקר סביב המהפך ב-77 ומה שבא אחריו, סוג של שינוי במדינת ישראל מבחינה דמוגרפית, מבחינה סוציולוגית, יש לזה משמעויות עצומות מה שקרה כאן ב-77, ואני מקווה זה יהיה מעניין.
בוא, אני שמח לעשות את הדברים איתך. אנחנו שותפים, ואני יכול לומר לך ככה, לא סתם בחרנו בליכוד, הליכוד באמת היום הוא המפלגה המרכזית בפוליטיקה הישראלית, ואין ספק ששנת 77 ו-81 אף יותר, סימנה בעצם שתי תקופות במדינת ישראל, התקופה שמורכבת בעיקר בחלק הראשון של מפאי ההיסטורית, והחלק השני שרובו ככולו הוא בראש ובראשונה הליכוד. ואתה יודע מה, אני יודע להגיד לשנינו, ואולי זה היופי בתוך כל הפודקאסט הזה, הכותרת שלו היינו שם. זאת אומרת, בסוף זה הרבה מעבר לבוא ולפרש... זה לא פודקאסט של פרשנות. כל אחד מהאירועים שאתה ואני תכף נתייחס אליהם, אלה אירועים שאנחנו יכולים לומר, היינו שם, או להישאל, איפה היית שם?
נכון, ממש כך. וזה יהיה שונה מהרבה, כמו שאתה אומר, פודקאסטים של פרשנים, שאנחנו היינו בשני הצדדים. היינו גם בצד שעושה את החדשות, בצד שמייצר את החדשות, בצד שרואה את הדברים מקרוב, וכמובן, עכשיו בצד השני, אבל עם קשרים מאוד 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 קרובים לאנשים שמייצרים. ואולי נתחיל עם משהו, אתה יודע, אם מדברים על הליכוד, אז הליכוד, עליית הליכוד, העלייה הגדולה של הליכוד היא הבחירות של 1977, לדעתי הבחירות הדרמטיות ביותר שאירעו אי פעם בישראל.
אנחנו בטלוויזיה נטלנו על עצמנו סיכון מסוים, וכפי שתראו מיד, סיכון לא מבוטל, ובמבצע מיוחד פרטי משלנו ננסה לחזות כבר עכשיו את תוצאות הבחירות 77. אם כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, לא יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים.
ויש עד היום נאום שניסה במצודת זאב על ידי מנחם בגין. מנחם בגין, באמת ראש הממשלה האגדי, שעד שהוא נבחר גר בדירת שני חדרים ברחוב רוזנבום בתל אביב, ומספרים שאת הדרך הוא יצא מהדירה הזאת של שני חדרים למצודת זאב, ומשם לבית ראש הממשלה, ובלילה שלאחר הניצחון הדרמטי, שאותו קינה לימים שבאותו לילה חיים יבין כמהפך, הוא נשא את הנאום שבו הוא מודה לרעייתו אליזה. בוא נשמע את הקטע מהנאום המדהים הזה.
אותי הראשונה ניתנת לאשתי, שעליה יחולו יותר מאשר על כל אדם אחר עלי אדמות דברי הנצח. וזכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ זרועת מוקשים.
בית דתי, מפייניק מאוד מאוד. זה היה לילה שחרב עלינו עולמנו. אני זוכר, התכנסנו כולנו, הטלוויזיה אז הייתה, אתה יודע, זה היה במסורה הטלוויזיות, והייתה בחדר השינה של ההורים, וכל המשפחה התקבצה שם על המיטה של הוריי, ולא אשכח לעולם את הרגע הדרמטי שבו הודיע
חיים יבין
את המשפט באמת האלמותי, מהפך, את המילה מהפך. והאמת, דמעות זלגו מעינינו, ואגיד לך יותר מזה, זה קטע אפרופו הימים האלה עם בנימין נתניהו, לא היינו מסוגלים לחשוב על איך המדינה תיראה בלי העבודה אז המערך בכלל בשלטון.
כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל. עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים מזה שנים רבות.
הייתי נער, בן 15, ישבנו מול הטלוויזיה, אני ממשפחה של ליכודניקים, הייתה התרגשות, הייתה גדולה מאוד בבית, אצלנו בבית, ככה, זה לא רק אבא שלי. סבתא של אבא שלי בתחילת שנות ה-50, היו הולכות היא והקשישות התימניות החברות שלה לכיכרות בתל אביב, לשמוע את מנחם בגין, הם היו שומעות אותו ודומעות. עכשיו, אתה יודע, מדברים הרבה למה הציבור, בוא נגיד ככה, המזרחי בעיקר, המסורתי נוהה אחרי מנהיגי הליכוד בעבר, מנהיג מיתולוגי כמו בגין והיום נתניהו. אני חושב שבעיקר אצל בגין זה היה הרבה יותר אותנטי, מתקיימים בו שני דברים. המסורתיות, הנה, כמו שבא לידי ביטוי, ציטוט מהמקורות, שזה עושה את זה מאוד לציבור המזרחי, שהוא ברובו המוחלט מסורתי, והלאומיות. וזה לא משנה, אתה יודע, מפלגת העבודה לימים ניסתה כל מיני מנהיגים ממוצא מזרחי, וזה לא עבד, כי בסוף הפולני הזה, מנחם בגין, שחובש כיפה ומצטט מהמקורות ומדבר על עם ישראל ומדבר על גבורת הלוחמים ומדבר על אספקטים לאומיים, עושים את זה לציבור הליכודי פי מאה מכל דבר אחר. ואמרת, נתת שזלגו דמעות, אני כן זוכר בתור נער שיירות, אני גרתי באשדוד, עד היום אני גר באשדוד, שיירות של מכוניות עם צפירות כל הלילה, פשוט כל הלילה אנשים נסעו וצפרו, באמת אני פרץ של שמחה שאפשר אולי להשוות אותו לזכייה של מכבי תל אביב באותה שנה בגביע אירופה, זה היה ממש סמוך, ממש בסמוך, גם אז הייתה התפרצות של שמחה, זה היה משהו אותנטי, לא כמו שאתה, ובאמת אתה יודע, מדברים על מאבקים גדולים בין מפלגות, אין את זה כבר היום, אתה יודע, אני אומר לך, לי באופן אישי יש געגועים לתקופה שהיו כאן שתי מפלגות גדולות, הליכוד והעבודה, עם 45 ו-48 מנדטים, ובאמת ועידות סוערות ומאבקים יצריים.
אתה יודע, לא סתם כשאתה ואני, אתה מהמקום שלך ואני מהמקום שלי, בחרנו את לכתך אחריי, כי במידה רבה בקליפת אגוז, כמו שעורכי דין אוהבים לומר, כשאני שמעתי את זה, אתה מרגיש אולי יותר, אתה יודע, לפעמים מהרצאה של מיליון מילים, במשפט אחד, בגין קבע באותה שנייה את ההבדל בין תנועת העבודה מפאי לאחור, ובין הליכוד ומה שעוד הולך להיות, ומערכת היחסים עם עדות המזרח, שבעצם היא לא התחילה ב-77, היא התחילה בשנת 81. באמת המהפך האמיתי היה בשנת 81.
בגין, אבל עוד דבר, בגין לדעתי הגיע מאוחר מדי לשלטון, הוא הגיע כבר
עייף,
הוא הגיע אחרי קדנציות, אחרי בחירות,
הוא היה ענק, אבל ראש ממשלה לא גדול.
נכון, אתה יודע, אני ראיתי את הסדרה הטובה של רביב דרוקר על ראשי הממשלה, ושם הוא ככה מעל כל מיני שאלות, לדעתי הוא פשוט הגיע עייף, אחרי 7 או 8 מערכות בחירות שהוא הפסיד, בשנת 77 הוא הגיע, זו הייתה שמחה אדירה, הוא פתח את המהפך הגדול של הליכוד.
כן, תזכור שגם מלחמת לבנון הראשונה באה מוקדם מדי.
נכון.
אבל בוא נתקדם, כיוון שאתה יודע, הזמן שלנו קצוב כאן, ובוא נדלג לשנת 81.
היינו שם, איתן כבל, ברק סרי.
שנת 81, בעצם, אחרי שאתה מתאר את שנת 77, כשנה באמת הדרמטית, היא המהפך. אבל שנת 81,
מערכת הבחירות הכי סוערת, יוצרית, שהייתה מאז ומעולם.
זאת אומרת,
בוא נספר רק למאזינים הצעירים. פרס נגד בגין.
הייתי שם, כמו שנאמר.
מערכות בחירות שבמהלכם שמעון פרס מסתובב בארץ, אז לא היו רשתות, ולא היו וואטסאפים, הלכו בכיכרות ודיברו, ושמעון פרס הולך לכנסים בפתח תקווה. ובבית שמש ובמקומות נוספים, ומקבל שם צרחות וקללות, לא. וזורקים עליו עגבניות.
ברק, אני רוצה לחדד עוד יותר את מה שאתה אומר. היום אנחנו אומרים לעצמנו שהפוליטיקה של היום עוד לא נראתה כמוה.
הייתה אז יותר
גרוע. ואז אני אומר בדיוק, זה מה שאני מנסה להסביר לכולם, שהזמן מטשטש.
התמונות של שמעון פרס עומד בפתח תקווה,
ראש ממשלה
עומד, זורקים עליו עגבניות מהקהל, הוא מזיז את הראש מימין ושמאל כדי שהעגבניות לא יפגעו בו.
אתה יודע, אני אומר לך את זה כמי שהיה שם ברק, היצריות והתפרצות הזעם כפי שהייתה באותה תקופה לא דומה לאף פוסט קשה ככל שיש נכתב ימים אלה.
אין בכלל מה לעשות, האלימות הייתה ברחובות, הזעם היה ברחובות, הייתה שנאה מצד מצביע ליכוד נגד פרס,
המערך ופרס.
עכשיו צריכים להבין, המערך הזה היה המושג, כמו אני בא מבית של ליכוד, המערך
זה כמו שמאל של היום ואולי יותר.
עכשיו בצדק לא בצדק, אני אומר באמת יש זכויות רבות למה שאתה יודע, אז נאמר בזעם רב המערך, זה אנשים שבנו את המדינה ואנשים שיסדו כאן את כל מה שיש לנו כאן, אבל עדיין היה זעם אדיר נגד המערך, נגד הפנקס האדום, נגד תרבות הג'ובים,
כל הדברים האלה היו
נכון, נגד מה שעשו בשנות ה-50, נגד כל הדברים האלה, וכל זה, כל אני חושב אפילו גם מתח עדתי שהיה משולב בזה, מתח עדתי גדול,
גדול
אני
כן.
יכול אפילו להשוות, באותה תקופה גם זוהר ארגוב מתחיל ופורץ קדימה כאיזה זמר מחאה, כל הדברים האלה התפוצצו בשנת 81 כשהסי היה נאום הצ'חצ'חים.
עכשיו יפה, בנאום הצ'חצ'חים תשמע, אני בקיבוץ דפנה איש צעיר הולך לגור שם עם חבר שלי שלום קמין זיכרונו לברכה, חבר הכי קרוב שלי, ואני באופן טבעי כבר משתלט על העניינים הפוליטיים שם, וכמו תמיד מארגנים אוטובוסים, הרי אתה יודע זה לא
פלגת העבודה
שמידף כן.
אוטובוסים הקיבוצים, זה גם הליכודניקים אומרים עוד מעט יגיעו האוטובוסים הקיבוצים
נכון.
וישתתפו כאן את הכל.
עכשיו בוא נתקדם
אני מזכיר לך בגן סאקר בירושלים, מוטה גור רמטכ"ל נערץ נועם אז בפני אנשים, ומגיעים לשם אנשים מהליכוד ומתחילים לקנטר אותו ולצעוק כמו שהקנטרו את שמעון פרס שקיבל איזה קשר, ואז הוא אומר להם משפט שעשו בו שימוש בליכוד, חבל על הזמן, אנחנו נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים. ולא סתם אמרתי שזה לא היה רק מאבק בין ליכוד לעבודה, זה היה מאבק, לא נעים להגיד, אשכנזים מול מזרחים שהתפוצץ בגדול, ובוא נמשיך תמשיך את הכנס.
אין ספק שעשו קילומטראז' על העניין הזה, ובחירות שנת 81 היו עדתיות בצורה מטורפת כמו שאמרת, מותגור זיכרונו לברכה, ותוסיף על זה את הסיפור הגדול ביותר, והייתי שם, הגענו מקיבוץ דפנה באוטובוסים לעשרות אלפים שהתכנסו בכיכר רבין דהיום, ועולה לדבר על זה
דודו טופז, תשמע מה הוא אומר.
אני אשתפשיב,
לא רק מילה לפני שאתה מתחיל, אומר דבר שהיום באמת, זה, אי אפשר אפילו לשמוע את זה. אומר שם, אז הוא היה בדרן, נערץ, הצ'חצ'חים של הליכוד, שאפילו לא עשו צבא, הם השינגימלים, כאן נמצאים מלח הארץ, הלוחמים, אז זה, תמשיך, איתן,
עכשיו אני אומר ככה, אני כששמעתי את ברגע הזה, סמרו שערות גופי, כי זה החזיר אותי לאותו יום, כשהייתי שם.
הצ'חצ'חים של הליכוד הם שינגימלים, אם הם בכלל הולכים לצבא.
להגיד לך את האמת, צריך לומר את האמת, הרענו כולנו בהתלהבות.
שומעים, שומעים.
אבל תשמע, הייתה
אף אחד, תגיד לי, אף אחד לא שם לב שזה דבר, שזה יכול לגמור בחירות, אמירה כזאת.
לא רק שלא שמו לב, לא רק שלא שמו לב. זאת אומרת, אתה יודע, אני אומר את זה בהפוך על הפוך, חשבנו שזה הסיפור הגדול שהולך להביא לנו את העם יותר מתמיד, ולא הבנו שהולך להיות למחרת נאום בעיניי, אם לא הנאום הכי טוב של מנחם בגין עד היום.
אני אומר לך, אתה אומר צמרמורת, עד היום אני שומע. יום אחרי וקראו לכיכר הזאת כיכר מלכי ישראל, הצעירים שעוד לא נולדו, היום כיכר רבין, אז כיכר מלכי ישראל, תזכרו יום אחד לכנס של המערך עם אותה אמירה של דודו טופז, ולמחרת מנחם בגין מזהה כאן את ההזדמנות הגדולה לעשות סיבוב על מה שאמר דודו טופז, ובוא נשמע את הדברים.
לפני שאני שם משפט, ובשונה ממך או בתוספת לך, אינני איש ליכוד, וכשאני שמעתי את הנאום הזה ואני שומע אותו גם בימים אלה, יש לי צמרמורת.
גם לי, גם לי.
הצ'חצ'חים הם ממצודת זה, הם מקושי שין גימלים, כאן, זאת אומרת אמש, נמצאים החיילים ומפקדי היחידות הקרביות. עכשיו אני אספר לדודו טופ
בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים גיבורים גם במחתרת. עיראקי, יהודי, אחי.
הוא מזכיר שם שני לוחמים, אחד עיראקי ואחד אשכנזי, אמילי ברזני ופלשן, שהוצאו להורג ביחד, או לא ראו את ההתאבדות.
אבל עזוב את זה, המשפט הזה, תקשיב, הוא אומר לך את זה מהמקום שלי, לא מהמקום שלך כמצביע ליכוד ימין, מהמקום שלי, זה המשפט בסוף, עיראקי, יהודים אנחנו, זאת אומרת, זה המשפט שדרך אגב, צריך להדהד גם בימים האלה, זאת אומרת, בתוך המערכת הפוליטית, זה אולי אחד המשפטים האלמותיים בעיניי שנאמרו על ידי פוליטיקאי.
כן, אבל צריכים להיות פרים, אנחנו מאוד ככה נרגשים עד היום הנאום של בגין, אבל בגין בחושים חדים של פוליטיקאי
חד קטן,
עם יכולות ועם חדות, למרות שכבר כמו שאמרנו, כבר היה מבוגר וכבר לא היה בסיכוחו כמו בשנים עברו, זיהה כאן את ההזדמנות. אני מזכיר, הליכוד הזה היה בפיגור אחרי מפלגת העבודה שהובילה אז בסקרים והובילה בכלל
העבודה. כן, הובילה.
והנאום של דודו טופז ונאום התגובה של מנחם בגין והאמירה הזאת נגד הכיתוב והיהודים אחים אנחנו, והסיפור של לוחמי המחתרת שהתאבדו ביחד וחיו ביחד.
בוא נגיד, פרס שם הפסיד את הבחירות.
זה היה מהפך, ובעיתוי קריטי, ממש בעיתוי קריטי, ממש ממש סמוך לבחירות.
אנחנו היינו בטוחים כמעט בוודאות, וכל התקשור, כולנו היינו בטוחים שהעבודה הולך, המערך הולך לנצח, והאירוע הצ'חצ'חים ותשובת בגין עשתה את ההבדל. עכשיו בוא נתקדם לליל, אתה יודע, הליכוד עובר בתוכו גם כן, אתה יודע, את המהפך הגדול. אתה זוכר את ליל המיקרופונים?
מה זה זוכר? אני הייתי חבר, הייתי
יפה,
הייתי חבר מרכז ליכוד.
אז יפה,
הייתי חבר מרכז ליכוד, והייתי עורך עיתון של רשת שוקן. היה אז, אני אספר את זה בשנייה, היה אז הליברלים והחירות החליטו לעשות איחוד, אבא שלי היה בליברלים, החליטו שכל שני ליברלים מכניסים
חבר מרכז,
והכניסו אותי ואת רמי שביט, הבעלים של המשביר, חבר טוב שלי, ונהיינו חברי מרכז. לימים זה גרם לי רק צרות, כל מיני תלונות לשוקן, עמוס שוקן, הוא פה, הוא שם, החלטתי להתפטר. הייתי חבר מרכז, הייתי בוועידה הזאת. זו הייתה ועידה מבחינת האנרגיות והכעסים, פשוט, אתה יודע, אני יכול להשוות רק לוועידה שאתה מכיר, והקרב הגדול בין פרס לרבין, זה מה שהלך שם, שנת 90, וזה נקרא ועידת המיקרופונים, אחי שוקאים, בראשם, אריק שרון, השר יצחק מודעי, ודוד לוי נגד ראש הממשלה שמיר ויד ימינו מישה ארנס, על הרקע לכל הסיפור הזה. זה תוכנית מדינית של מזכיר המדינה ג'יימס בקר, גם כן פלסטינים, איזה תוכנית מדינית. הם חישוקאים שוברים ימינה וטוענים ששמיר הימני הוא הפשרן.
אבל אתה יודע על מה היה הקרב האמיתי? הקרב הוא בעצם היה על המנהיגות.
על המנהיגות, בוודאי, הם עשו עילה.
זאת הייתה לא יותר מעילה.
הם הפכו את שמיר, שאין ימין ממנו, שמימין יש רק קיר, הפכו אותו לשמאלני, והם החישוקאים, ותראו, ואז יש ועידה, שמיר עולה לדבר. לימים דיברו שאריק שרון שלח את אחד מעוזריו, יד ימינו אורי שנים, למערכת ההגברה, להתעסק איתה.
תרגיל ידוע.
שמיר ושרון על הבמה, למטה בגני התערוכה, אלפים עומדים על הבמה, נמצאים כל ראשי הליכוד, עם האנשים שתמכו בשמיר וארנס, אולמרט ורוני מילו ומשה קצב,
הצעירים,
הדור הצעיר שתמך בשניים האלה, ומתחיל הנאום של שמיר, ותשמעו מה קורה.
אני פונה לחברים בבקשה ובשאלה, אני שואל את החברים, האם הם מקבלים את הצעתי, הצעת האימון? מי בעד?
מי בעד חיסול הטרור?
עכשיו תבינו מה קרה, שמיר סגרו לו את המיקרופון, שרון צועק מי בעד זה, וכולם מרימים ידיים,
אף אחד לא יודע מי נגד מי.
וזה נראה, ואז, ואני זוכר את אולמרט ורוני מילו ומשה קצב רצים שם על הבמה, מבינים שמישהו כאן עשה להם תרגיל, לא יודעים את נפשם, שומעים את שרון שם זה, וכל חברי המרכז צועקים בעד הטרור, כי הרי מי נגד הטרור. אני אמרתי אז לעצמי, הייתי באולם, אמרתי הליכוד נגמר, הליכוד לא יכול להמשיך, היינו צעירים ונחפזים, חשבתי שדבר כזה אי אפשר יהיה להמשיך קדימה, אבל אמרו למרות הוועידה ולמרות הקרע ולמרות התאוב, היה שם תאוב ענק, בעיקר בין שמיר לדוד לוי, גם בין שמיר לשרון, תאוב ענק כמו שרק בתוך מפלגות יכול להיות, למרות המשבר הענק הזה ונאום הלילה והמיקרופונים וועידת המיקרופונים,
שמיר מנצח בסוף. בסוף האיש ממנהיגי הלכי מנצח את כולם, מקופף את כולם, וכמו שהוא קופף את כולם, לא רק בתוך הליכוד, אלא בכלל בתוך המערכות מסביב, אבל ברק...
רגע, אתה יודע מה היה שם, הוא מדבר על מנצח, זה היה ב-90, 92 היה השביעיות, מחנה שמיר ארנס מפרקס את דוד לוי, מפרק אותו, לוקח את שרון שחבר לשמיר ארנס, ומפרקים את דוד לוי, כל השביעיות מלאים באנשים של שמיר ארנס וקצת של שרון, את דוד לוי ואנשיו, דוד לוי נשאר, את האנשים של דוד לוי מפרקים, עם הרשימות, אבל זה היה הפסד, זאת אומרת אחרי זה הם הלכו לבחירות והפסידו לרבין.
אתה יודע, לפני שאנחנו עושים את הקפיצה לימינו אנו, אי אפשר בתהליך ההיסטורי שמדברים על הליכוד לשכוח את אחד הנאומים הלא פחות דרמטיים, נאום הקופים של דוד לוי.
זה דוד לוי אחרי הפסד הגדול מרגיש שמחנה שמיר ארנס, גם כן ברקע יש קרבות עדתיים, דוד לוי איש בית שען, אוסף סביבו חבורה של ראשי ערים, גבי ללוש מדימונה וג'קי סבג מנהריה יהודה ברוס מיבנה וחבורה של ראשי ערים שהריצו אותו ומייצגים את הפריפריה ומייצגים את כל המקומות שהביאו את המצביעים לליכוד מול המחנה של הנסיכים בראשם שמיר וארנס ואיתם הצעירים כמו שאמרת הצעירים דאז אולמרט ורוני מילו ודוד לוי אז מבין שהוא בצרות בתנועה שלו ונושא את אחד הנאומים הקשים, המרירים, המאשימים ביותר נגד אותה הנהגה אשכנזית ששלטה בתנועה, נאום הקופים המפורסם במלון בהרצליה, אני זוכר את זה.
מזלו שלא הייתה ארץ נהדרת.
נכון, נכון. בואו נשמע את הקטע מהנאום הזה.
אני הרי הייתי בפיהם של כמה קוף שזה אתה ירדתי מעצים. כך גם אמרו. אז מה אני אומר? תנועתי אשמה? לא, שום פנים ואופן. חולשת דעת של אנשים קטנים כנגד החולשה הזאת, אני נאבק.
מתייחס כאן לעצמו, הוא קובל כאן בנאום מאוד מאוד מריר. אני זוכר שהיה שידור ישיר, אז היה רק ערוץ אחד, ממש שידור של כל הנאום. הוא מתחיל בהאשמות קשות נגד שמיר בעיקר ונגד ארץ, ואז הוא בא ובעצם אומר, התייחסו אליי כמו קוף, התייחסו אליי כמו קוף. והרי מה הייתה הטענה בסוף של אנשי דוד לוי, של דוד לוי ואנשיו? אנחנו מביאים את הקולות, אנחנו המייצגים האותנטיים של השטח, אתם נהנים,
דוחקים אותנו,
אתם נהנים מהקולות שהציבור שלנו מביא, ואתם מקבלים את הקולות ודוחקים אותנו.
אתה יודע, אולי זה, אם אני אגדיר את זה, עם הנאום המריר של פרס עוד נדבר בבוא העת, היה הנאום, אני כתבתי ספר וכו' וזה, וכאן הנאום הזה לדעתי זה הנאום המריר ביותר שהיה בתוך, נכון. בתוך הליכוד. אבל אני ברשותך רוצה עכשיו ברק להעביר אותך עוד שלב, ואולי הוא השלב שמכניס אותנו חזרה לתוך התקופה הנוכחית, התקופה של בנימין נתניהו, שנת 96, דרך כוכב בליכוד בנימין נתניהו
שניצח על חודו של 0.5%, היה אחד הניצחונות הכי, הלכנו לישון עם פרס,
נכון.
עם מדגמים של פרס וקמנו
עם בנימין נתניהו
כוכב חדש,
כוכב חדש
בן 46
שאמרו עליו, דרך אגב אפרופו כשאומרים אין מחליף לנתניהו, עליו אמרו, אני רוצה להזכיר לך, זה מוכר הרהיטים יחליף, ייכנס לנעליים הגדולות של שמעון פרס, ומה זה נכנס, הרחיב אותן, זאת אומרת בשורה התחתונה.
אבל זה היה, צריכים להמציין את הרקע, 96 שנה לאחר רצח רבין, אחרי הרצח מפלגת העבודה נוסקת בסקרים, היה ברור, המליצו גם לפרס, הבטח זוכר, לך עכשיו לבחירות,
הייתי שם,
לך נכון. עכשיו לבחירות, תשחט הליכוד עכשיו, כשהכל עוד חם והכל רותח,
כשנעסוק בעבודה, ופרס התנגד, זה אחד הפרקים המרכזיים,
כן, ופרס התנגד ואמר הוא רוצה להיות ראש ממשלה, לבוא מעמדה של ראש ממשלה, הגיע לבחירות, בחירות צמודות, 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 עם היהודים תומכים בנתניהו, עם
נתניהו גם, טוב ליהודים,
כן, עם בדיוק, נתניהו, קמפיין של גוטניק, מיליארד דר אוסטרלי שמימן את זה,
תוסיף את ענווה זעם,
נכון, נכון, ענווה זעם שפגע מאוד בציבור הערבי, פגע מאוד בהצבעה של הציבור הערבי, גרם להרבה הרבה הרבה מצביעים ערבים לא לצאת לבחירות, ואז הקרב בין שניהם צמוד ביותר, כאמור המתגמים ניבאו בלילה של הבחירות שפרס ניצח ב0.5%, ניצחון דחוק אבל ניצחון, ויחל הספירת הקולות, כשבבוקר מתברר שראש ממשלה חדש העיר בסגנון אמריקאי שעד אז לא נראה במקומותינו, נבחר לראשות הממשלה, ו...
אני יכול רק להגיד לך, אני רק יכול לומר לך את הדבר הבא, שני דברים. פרס מפסיד ב-29,000 קולות, אני הולך לישון חבר כנסת.
כן?
כן, כן. אני הולך לישון חבר כנסת, שזה סיפור בפני עצמו, אולי נספר את זה בפעם הבאה, ומתעורר מחוץ לרשימה, כמו שאמרת בדיוק. הלכנו לישון עם שמעון פרס ראש ממשלה, התעוררתי בבוקר, אתה יודע, כבר היינו בטוחים, היינו בסינרמה.
נכון.
וקמתי בבוקר אל כך שראש הממשלה הבא הוא בנימין נתניהו. ודרך אגב, אם אנחנו כבר נכנסים לקדנציות ראשונות, אפרופו קדנציה שהיום מדברים עליה של בנט ובנימין נתניהו, צריך להגיד את האמת, קדנציה ראשונה על הפנים.
כן.
על הפנים.
נכון. על אבל הפנים. אתה יודע, אם אנחנו אומרים על ניצחונות שחשבנו שיהיו של שמעון פרס, אנחנו, אני, זה יכול ככה, אפרופו הסרקסיות של בגין, היה גם את הסיפור של הבחירות שבהם הוכרז ב-84 שמעון פרס כמנצח, והיו כבר נשיקות, כן. באיפה זה היה? בבית ארלוזורוב?
זה היה...
ואז בגין, בגין בא ואמר בנאום סרקסטי, אחרי שהתברר שהיה שם, כמובן...
כבר לא הייתה הכרזה.
81.
הייתה הכרזה.
סליחה, 81, נכון. הייתה הכרזה שפרס הוא המנצח,
ראש הממשלה
הבא. ראש הממשלה הבא, והייתה שם נשיקה, ואז בגין, באותו בגין הסרקסטי אחד, בנאום שהגיע אחרי זה, מי יחזיר את הנשיקה שנתן רבין לפרס?
אבל ברשותכם, בוא, אנחנו כבר כאן, אז בוא, אני אומר לך רק שאנחנו אוהבים לקטור כתרים הרבה לנתניהו, וחלקם הלא קטן בצדק, אבל צריך לזכור מה קרה גם בתוך הימין ובתוך הליכוד בעיקר. קרו כמה אירועים שבמידה רבה שינו את פני ההיסטוריה של נתניהו בעיקר. אני רוצה להזכיר, ראש הממשלה שרון, נתניהו מתפטר אחרי ההפסד שלו לאהוד ברק, שרון קופץ על ההזדמנות שהוא פוליטיקאי מנוסה, נכנס להיות זמני ונהיה הקבוע. מותו של שרון ומותו הפוליטי של לאחר מכן של אולמרט בעצם החזיר את נתניהו, כי אם שני האירועים האלה לא היו מתקיימים, נתניהו לא היה מצליח לחזור.
ולסיום, אתה יודע, זה בדיוק הייחוד של הליכוד. מאז קום המדינה ועד היום, מאז קום המדינה ועד היום, היו לליכוד ארבעה מנהיגים. אני אפילו לא מתחיל לספור כמה מנהיגים היו למפלגת העבודה בכל השנים האלה. וזה בסוף הייחוד של הליכוד, של תומכי הליכוד, של בוחרי הליכוד. הולכים אחרי המנהיג באש ובמים, לא משנה מה, מול, כמעט סולחים לו על הכל, הולכים אחריו. זו הסיבה שכל כך מעט מנהיגים היו לליכוד, כי כל מנהיג קיבל את הגיבוי, גם של הסיעה, גם של המתפקדים, גם של הבוחרים, ומהבחינה הזאת זה לא השתנה.
אני בעניין הזה חולק על חברי ברק. אנחנו נדבר על זה כשנשוחח על מפלגת העבודה, למה זה לא דומה האירוע הזה. ואני יכול לומר לכם ככה, חותרים לסיום, בימים אלה אנחנו מדברים כל הזמן, עולה השאלה, מי יחליף את בנימין נתניהו? מי יכול? ואתם יודעים מה? זה מדהים כמה כן אנשים יכולים להחליף, וזה לא רק כי לכל אחד יש שמחליף, גם בתוך הליכוד של היום יש קבוצה שלא נתפלל, למשל אפילו אדם כמו יריב לוין יכול למצוא את
עצמו. למה אתה הולך רחוק? אני חושב שמבחינת העוצמה שלו, תחשיבו, המנהיגות שלו, האיש שבאמת משנת 48 היה מנהיג חירות, מנחם בגין, כשהוא כבר דאח והיה ברור שצריך למצוא לו מחליף, שאלו גם כן, מי יכול להיכנס לנעליו הנקיות? וזרקו שמות, ואז אמרו, רגע, יצחק שמיר, ופרץ חוק מתגלגל, זה
שמיר
שיושב שם, צ'רלי צ'פלין,
שיושב יותר מזה, אז יושב ראש כנסת, מי שהיה נבחר, זה כבר
סוף הקדנציה שלו, כן, ישראל ישעיהו,
כן, כל האחרים,
ואז זה, אבל שבוע אחרי שהוא נכנס, אחרי שבוע, עם התפקיד, ועם העילה, ועם המאבטחים, ועם הכניסה ללשכת הממשלה, אתה מקבל את הכל.
הכל משתנה. הבחירות בשנת 84 בין דוד לוי לבין שמיר, אירוע דרמטי בתוך הליכוד. זאת אומרת, אנשים, אנחנו ככה כבר, זה נראה לנו כמו דבר רחוק. היה אחד הקרבות היותר יצרים, שמיר מנצח. שם בעצם, זאת אומרת, דוד לוי מנסה להיכנס אל תוך השינוי בתוך הליכוד, מימיו של מנחם בגין, אל הימים
הקריאה האלמותית, מנחם בגין, יש לך יורש כשהוא מדבר על עצמו.
כן, נכון, נכון, כן, 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 כן. וזאת עוד נקודה, אבל בסוף, כשאנחנו מסתכלים על התהליך ההיסטורי בתוך הליכוד, יותר מ-77, שנת 81, זה המהפך האמיתי שמביא את הליכוד אל השלטון.
נכון, כי זה התברר, זה לא משהו חד פעמי, זה כבר משהו יצוק בציבוריות הישראלית.
ואם אני מדלג על הכל, נתניהו שנת 96, זה הסיפור השלישי. הסיפור הרביעי זה מותו של שרון בעצם, ומותו הפוליטי של אולמרט, והסיפור שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, אם אתה לוקח ברצף של ההיסטוריה ומזקק אותה, אלה האירועים שאתה ואני יכולים להגיד, היינו שם.
100%, תראה, תקצר העירייה, כמו שאמרנו בתחילת המשדר, אפשר לדבר על הליכוד, אני ואתה, ואני מניח שעות אחרים. ימים. שעות וימים, ולספר, אבל אנחנו ככה חייבים לחתור לסיום, אז איתן, תודה רבה רבה.
תודה, לעונג
היה. היה לכבוד ולעונג וכיף גדול, וניפגש בפרק הבא.
היינו שם. איתן קבל, ברק סרי.